שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
איך הניקיונות?
בסיים, בסיים. אנחנו כבר בישולים.
יש כאלה רב אברום, אני לא יודע מה להגיד, אם אתה חלק מהם, אתה מכניס פה לצוחה לבישולים. יש כאלה שעוזרים מאוד בבית, מסדרים, את הספרים, את הארונות, כל הדברים. יש כאלה שהעזרה רב אברום, אני לא בא לרמוז משהו, שהעזרה שהם לא בבית.
כן. כן, בהחלט.
פעם אחת היה איזה בעל שהוא שאל את אשתו, מה אני יכול לעזור? אז היא אמרה לו, העזרה הכי גדולה בשבילי זה שתלך ללמוד. כמה שפחות תהיה בבית, זה העזרה הכי טובה. טוב, הוא הלך וחוזר אחרי איזה חצי שעה. שואלת אותו, מה קרה? למה כל כך מהר?
נראה לי ששנה שעברה עשיתם אותו יותר מסמיד.
כמה כבר אפשר לעזור? טוב, אבל ברוך השם דווקא, באולי ראיתי שהוא כתב, שאין, יש הרי בערב פסח מנקים, ונשות ישראל הצדקניות, יש להם מנקים את כל הבית, ואת כל האבק, ואת כל, ואת כל הזה מנקים הכל מחדש. ולכאורה אין לזה שום...
זה לא במקורות.
לא, אין לזה שום מקור בהלכה שצריך את זה, מה שצריך, צריך שלא יהיה חמץ, לא להתחיל להפוך את כל הבית והכל. העולם אמר, אבל נשים צדקניות שהמסורת שלהם, ואתה מכיר, אתה יודע בדיוק מה אומר, אם אני טועה, אתה תקן אותי רב אברום. המסורת... שלהם, של אנשים צדקניות, שנים על גבי שנים, שמנקים את הבית, זה כנראה בא ממקום טהור, וממקום קדוש, ואנחנו צריכים לדרבן ולעודד את הדבר הזה. ככה אמר הרב.
רק תמיד להיזהר, זה הרב קרוב היה אומר. אומרים, פסח פורים שמח ופסח כשר. כשר
ושמח.
כשר ושמח. זאת אומרת, צריך להגיד הפוך. הפורים יהיה שמח בכל מקרה, רק צריך שיהיה כשר, מה שמקבלים מכל מיני אנשים שלא
יגיע. כל הכשרים.
אבל פסח... הפסח הוא יהיה קשר עם כל הדקדוקים, רק צריך שיהיה שמח עם כל הלחץ.
בלי לחץ.
זה מה שיש.
בלי נרבין.
לא במקומנו.
בלי נרבין.
באמת זה משתלב רב שולם, פרשס ויקרו, עם פסח. איך זה משתלב? קודם כל, יש לנו קורבן פסח, בעזרת השם השנה.
יפה, יפה.
כל שנה אוכלים קורבן פסח על הסויבה, זאת אומרת בסוף הסעודה, אחרי שאכלו כבר גם ראייה וגם חגיגה, אבל כששבס יוצא בערב פסח, אז שוחטים רק קורבן פסח. רק זהו, רק זה דוחה את השבת. אז אם אלה זה לא נחל על הסוף, אז למעשה יהיה יותר אנשים על קורבן פסח הזה בשנה הזו בעזרת השם, פחות אנשים על קורבן, כי אוכלים יותר, מאשר בשנים הבאות עלינו לטובה.
בעזרת השם, אתה מדבר בינה בזמידוש, כן?
בטח, בטח.
אבל באמת, השנה הזאת היא באמת, בדיוק דיברנו על זה היום בבוקר, שבהגדה לא אומרים מן הזבוחים ומן הפסוחים, אלא מן הפסוחים ומן הזבוחים, בדיוק מה שאתה אומר, כי באמת הקורבן פסח, זה העיקר. אבל לא שאין זבוחים, יש זבוחים, רק זה מוקרב מאוחר יותר.
אחרי, בחול המועד, אחרי היום טוב ראשון.
כן, כן, יפה.
בכל אופן, אז קודם כל יש את העניין של ויקרו קורבנות, אדרבה, זה אנחנו עושים מכונת טובה ללחות הקורבנות. חוץ מזה גם, הקורבנות זה, היום שאין לנו קורבנות, אז כשאדם עובד על המידות שלו, כשאדם מתאמץ, מתאמץ נגד ה... דברים הטבעיים שלו, נגד המידות הטבעיות שלו, וכובש את הכעס שלו, כובש את כל מיני דברים, זה הקורבן הכי גדול כתוב בספרים הקדושים. מספר לרב זלמן בריזל, מיקיר את הכרת את ירושלים, זכיתי להכיר אותו כשהייתי ילד, יהודי מלא וגדוש, בשמחה ועבודת השם, ממש כל עבודת השם שלו הייתה בריז חדור אייסה, אבל מחייך לכל אחד ואחד בכל רגע ורגע. אז הוא את המצות, הוא מכין אותם בדקדוק גדול, מהקצירה, שומר עליהם, על הקמח ועל התחינה, היה עושה כמעט את כל השלבים לבד מה שהוא היה יכול. תכלית ההידור, ככה עם כל הלב, עם כל העבוד עשה שם הגדולה שלו. ונו, ברוך השם, מגיע ערב פסח, המצות על השולחן, הוא זכה לאריכות ימים, והנכדים, היה לו הרבה נכדים, והם השתוללו, השתובבו, קרה מה שקרה, המצות נפלו על הרצפה, והמצות נשברו, וכבר לא היה את אותה מצות.
זה לא רק נשבר, נראה לי אפשר לאכול, הם נופל על הרצפה, גם נוהגים כן, לאכול מזה.
נכון, אז הם כבר לא היו שימושויות, וכולם פחדו, נבלו, מה? זה המצות שסבא כל כך טרח עליהם, כל כך התאמץ. אבל כשהוא נכנס והוא ראה את מה שקרה, אז הוא חייך, והוא הרים עיניים לשמיים, אמר, בואי נשאלו אלום, אני מודה לך שנתת לי כאלה נכדים, שיש לי בך נכדים. כמה אנשים אין להם נכדים בכלל, כמה אנשים לא זכו לחתן את הילדים שלהם, כמה אנשים יש שזכו לחתן, אבל לא זכו לנכדים, לא זכו שיהיה להם ילדים לילדים שלהם, ואני ברוך השם, זכיתי לחנן את הילדים שלי, זכיתי לנכדים, בריאים ושלמים, נו, אז הם שברו, לא קרה כלום. והוא הבין, רואים, כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, הסוטן מרקד בדיוק בזמנים האלה, והוא ידע לנצל את זה למקום טוב. אנחנו תמיד נזכרנו כמה פעמים, זכיתי ללמוד חברוסה עם אחד מהנכדים של הרבול בזכר צדיק יברוך. אז הוא סיפר לי שזה מדובר, אני אדבר פה על האיסטינק הטבעי. אחד, דבר ראשון, רואה משהו שקרה, הוא יכול, כמו רמזל מבריזל, מיד לשמח ולהודות להשם, וחלילה להפך.
השתולל.
אז הוא מספר לי שהוא ישן איתו בסוכה, וגם היה ממש בשנים האחרונות, ומהסוכה לבית, הסוכה הייתה במרפסת, אז היה מדרגה לעלות לבית, היה יהודי מבוגר, אז אמרו לנכד, אתה תשן לידו, לקחו את הנכד עם שינה, שהיה לו שינה חלשה, קלה, שכשהוא יקום, אז הוא יתעורר גם, והוא ייתן לו יד ויכניס אותו לבית, ויגיד לו, סבא, יש פה מדרגה. והיא היום, יותר נכון, והיא הלילה, לפנות בוקר, הרבול בקם בשעה מוקדמת, לפני הנץ, והנכד מתעורר, והוא רואה כבר את הסבא, הוא רואה את הרבול וכבר עומד ליד ליד המדרגה, והוא מזנק לקום לתפוס אותו, להגיד לו, אבל הוא לא מספיק. הרבול נתקל במדרגה ונופל. אז מהזינוק שלו הוא כבר עמד לידו, אז הוא שמע את אז הוא היה ליד הרבול ממש באותם שניות שהוא נופל. אז הוא שומע מה הרבול בממלמל תוך כדי הנפילה. נפילה,
כן.
אני לא אתן לכם לנחש, רב שולם, אני אעשה לכם את זה יותר קל. הוא שמע את הרבול בממלמל, יהודי בכזה גיל, באזור הגיל 80, שנופל, השם הרחם, זה יכול להיות סכנת נפשות. הוא שמע את הרבול בממלמל, הושמנו, בוגדנו, גוזלנו.
וואו.
זה היה אוטומטי, זה מה ש... יהודי שחי כל רגע ורגע, עירת השם, חי את ספרי המוסר, אז מדהים. אולי חז וחלילה אני עוזב את העולם, אז מיד הושמנו בוגדנו.
מדהים.
אז אותו דבר, רב זלמן, שורה שיש לו איזה משהו, אז הוא מיד הבין, יש לו פה ניסיון גדול, הוא מיד לקח את זה לכיוון של להשתלט על המידות.
איי, איי, איי. להמשיך את מה שאמרתם על השלווה של הרב בריזל, שהוא, למרות שהילדים ככה הרסו לו את המצס, שהוא עשה כוח בידוע, אבל הוא הגיב באיפוק בהודעה להשם, רב משולם איגר זצ"ל, הוא גם היה מאוד מאוד מקפיד על המצות של ליל הסדר, על הקזיץ שהוא הכין, שזה היה בידור גדול, והוא היה גם תורח וקצירה והכל והכל והכל, והוא היה מאוד, וזה היה הקזיתים שהוא היה אוכל, לא שום דבר אחר, הוא היה מקפיד לאכול רק את זה. יום אחד בערב פסח הוא גם הלך לבית כנסת, וזה היה על השולחן, והילדים היו רעבים, הם אמרו למשרתת, שתביאו להם לאכול. והמשרתת הביאה להם את הכזיסים האלה לילדים לאכול. רבנית באה וראתה את זה. לא, פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמם. זה הכזיסים שבא לי כוח תרח עליהם, יבוא ויראה שאכלו את זה. פשוט ברחה מהבית. ברחה מהבית. ברחה מהבית. חוזרת אחרי זה, לא יודעת, מסוגלת, חוזרת. ואז בעלה כבר היה בבית. הוא קבל אותה מאור פנים, גוד יום טב. נתחיל את הסדר. ואז היא קולטת שהוא לא קלט את מה שקורה פה. אז היא פרצה בבכי. פרצה בבכי וסיפרה לו שאכלו לו את הקזייסים. אז הוא רק שמע את זה ובפשטות אמר, טוב, אז נשתמש במצות האחרות שיש לנו. וככה הכל בסדר, המשיך הלאה. האדמו"ר מסאטמר זצ"ל אמר שההתפעלות הגדולה שלו הייתה מהפשטות איך שהוא קיבל את זה. אומר, אני מעצמי צריך לטרוח, לעשות את המקסימום של המצווה כמה שאני יכול. אבל אם הקדוש ברוך הוא החליט שזה למעשה, אני לא יוכל את המצות האלה בגלל שהילדים שלי אכלו את זה, בגלל שהמשרתת הביא להם, בגלל שאשתי לא שמה לב ולא הכביעה את זה במקום טוב, אני לא צריך ללכת ולחוס בגלל זה, אז אני אוכל מהמצות האחרות. גדלות של אנשים.
זה מזכיר לרב שולם, על הבריס קרוב, היה הולך לעשות מצות, היה הולך במאפייה של מצות בבית ישראל, ואחרי זה הוא היה עולה לבית הכנסת של קרלין, הוא נכנס לשם. היה מדבר שם עם כמה אנשים. אז ניגש שם פעם אחת, אחד הפעמים היה חסיד קרלין מפורסם על הרב אלטובסקי. והוא מספר לו שהיה איזה יהודי אחד שגם הלך להכין מצות, והוא אמר את כל התהילים בבחיות שיהיה לו מצות טובות וכשרות, והכין את המצות. כשהוא חזר, אז פגש איזה אדמור, לא זוכר מזה היה אדמור, שהאדמור הזה גם הכין ככה מצות עם כל הדקדוקים. והאדמור היה איזה דין ודברים ביניהם כנראה, והאדמור החליף את המצות. אז הוא אמר לו, הנה רואים כמה גודל מעלת התהילים, שהוא זכה לקבל את המצות של הרבה, שעשת להם בכל ה... עשת כל ה... אז הבריס קרוב ענה לו, שבזכות התהילים, שבזכות... זה לא... הוא רצה להגיד, שהאדמור רצה מצות שאמרו עליהם תהילים לפני זה. סליחה, אני טעיתי, כן?
כן.
הוא רצה להגיד שהאדמור רצה את המצות שאמרו עליהם תהילים לפני זה. אמר לו בריס קרוב, שמה שהוא... רואים שמהתהילים זה רואים משהו אחר. שמזה שהוא אמר תהילים, אז הוא זכה לקבל את המצות של האדמור, שהם היו המצות הכי מהודרות.
כמה הסיפורים שסיפר רב אברומי, שהיהו קרליץ, הבן של רב ניסים.
לא החזוניש.
כן, בן של רב ניסים על ערב פסח אצל אבא, המכירת חמץ הידועה, המכירת חמץ של רב ניסים, וכל ההמונים שהיו מגיעים לשם, וכל הסיפורים שהיה מסביב לזה. קודם כל, איך זה התחיל רב אברום? אתם יודעים, קודם כל, בהתחלה תמיד הוא היה, רב ניסים גם היה משתמש במחירה הקבועה של הבייס דין שהייתה תמיד. אבל אז הוא גילה את החידוש של מחירת י' ג' זה התחיל ממנו, החומר הזאת של מחירת י' ג'
זה בעצם המשנה ברורה.
המשנה ברורה, יפה, יפה. זה החידוש שהוא הביא. והחידוש הזה אומר, כאילו, ואז הוא התחיל את המחירת י' ג'. מה, הוא זוכר את השנים הראשונות שהיה כזה התלהבות רבתי בבני ברק מהדבר הזה. והיו מגיעים רבנים לבית, והיו ויכוחים,
בנוסח של השטר, מה לכתוב בדיוק.
אומר, אני זוכר שבשנים הראשונות הייתי מדפיס כמה עשרות, ואז היה נהיה 300, אז 400. אומר, היום מדובר בעשרות אלפי שטרות
שאנחנו מדפיסים. היום באמת כבר לא מדפיסים, שולחים, כל אחד מדפיס כאוות נפשו. כל אחד מדפיס
ועושה, נכון, נכון, נכון. אומר, שהוא זוכר את הבית הומה באנשים, כולם באים, הוא אומר, הוא זוכר, אני זוכר אפילו יום אחד, שנה אחת את הברון לב מגיע, ומרוב כל האומס הברון לב ככה נעמד על הקיר, וככה ממלא את השטר בשביל רב ניסים.
הנבטנות של הברון לב.
כן, ורב ניסים, גם אף כזה מדי פעם ככה, הוא אומר לבן שלו לברר מי הגיע. הרב הזה כבר הגיע, האם הרב הזה כבר הגיע, וזה היה עושה לו ככה קורת רוח, לדעת שהוא, הוא הגיע, הוא הגיע, כמו ששטרנבוך, שהוא היה גר בחוץ לארץ,
דרום אפריקה.
כן, הוא היה שולח משם את המחירות שלו. היה שנה אחת, שהוא רצה לסדר את השעות שיעבוד לפי מזרח הרחוק, הוא אומר, מי יודע, אולי פתאום ירצו למכור את זה גם במזרח הרחוק.
על רימון שטרנבוך, שהם, בדרום אפריקה, שהם ידעו מה השעות שמה.
זה היה דרום אפריקה, אבל בזרח הכל זה היה מישהו אחר, הוא סתם עשה את זה מעצמו רב ניסים. מה, אולי אם מישהו שירצה באמת למכור את החמץ גם מפה. ובדיוק באותו שנה התקשר מישהו מהמזרח הרחוק, פעם ראשונה, ורצה למכור את החמץ, והוא כל כך שמח, הוא ראה בזה סייעתא דשמיא מיוחדת. הוא היה גם שולח בשליחות את רב ניסים, את הבן שלו, לכל מיני גדולים עם משטרות. אז הוא היה שולח אותו לסטייפלר. הוא שלח אותו לסטייפלר פעם אחת. הסטייפלר היה באמצע הדרך, ככה הלך, הוא פעלה ברוב שנותיו. והסטייפלר ככה הסתפק ללכת לבית של רב חיים ולכתוב את השטר, הולכת לבית שלו, איפה יהיה פחות קשה ללכת. אז הוא החליט ללכת לבית שלו, וכל הדרך הוא רטן ואומר לו, מה אתה בא אליי, אדם זקן כמוני, אתה תורח, באמת, מה יש לך? וכל הדרך הוא ככה אומר לו, מה אתה תורח בשבילי, באמת? ככה עלה הביתה ומילא את השטר. אבל בסוף הוא אומר לו, תקשיב, אני יודע שבאמת ערכת ולא היית צריך בשבילי, אבל תקשיב, הבן שלי רב חיים הוא מסמיד גדול. אפילו שזה קשה לך, תלך אליו, כדאי לך ללכת אליו. משפט של הסטייפלר על הבן שלו, על עצמו הוא טועה, מי אני אדם זקן, מי אני, אבל לבן שלי תלך, כדאי לך, הוא מסמיד גדול. גם הוא מספר כל מיני סיפורי שהיה לו עם הנוכרי, עם הגוי שהיה. אז הוא אומר שכל שנה היה להם גוי מסוים שהם מביאים אותו. פעם אחת הגוי ברח, הבריז כנראה מצא עבודה אחרת, ולא היה גוי. ובדיוק הגיע הרב של רבי צחוק זילברשטיין הגיע עם השטרות שלו, ושל כל השכונה, של כל רמת אלחנן. והוא פתאום אמרו לו, הרב, תשאל הגוי לא הגיע. מיד רבי צחוק זילברשטיין אמר, יש לנו גוי מנקה שם בבית כנסת שלנו, בוא נביא אותו, רץ מיד, הביא את הגוי. עכשיו, זה היה מחירת י' ג'
גוי מהודר.
כן, הביא אותו. עכשיו, כדי שלא יברח להם, אז רבי צחוק אמר, שהוא ישן אצלו בבית. הוא לקח את הגוי ושם אותו בחדר, אפילו היה לו מלא קטנים בבית, אבל הוא פינה לו חדר, וכל הלילה הוא שמר עליו, הוא היה שומר על הגוי. הוא אומר, מסתום, שלא יגנוב, שזה מצס שם מהבית.
יש מה לשמור.
וגם שלא יברח, סתם. מה, בעיקר שלא יברח, שלא פתאום ידפוק להם עוד ברז. ולמחורת הוא הביא אותו, וככה מחו בעידו. מהפעם אחת שנחת שרב ניסים, היה קשה לו למכור. והוא מינה את הבן שלו, הוא אומר, הוא מינה אותי, שאני אעשה את העסקה עם הגוי. ואז הגוי מגיע וכזה, ואז הוא מתחיל לקרוא לו את הנוסח, מה שאבא שלו אמר לו לעשות. אז הוא אמר לו, תקשיב, אבא שלך היה עושה איתי את העסקים האלה בצורות אחרות. אתה לא רואה שאני מבין בכסף, אתה לא רואה, כך אומר לו הגוי. אבא שלך היה עושה את זה בצורה אחרת, את כל העסק הזה. קיצור, זה מקבץ סיפורי הוד שהוא היה מספר על ה... אבל בעיקר על ה... על ההוד וההדר שהיה שם. עכשיו הוא אומר שעד ערב פסח, כיוון שאנשים היו מסתובבים בבית, אז היה שם חמץ בבית כל הזמן.
אנשים הם מביאים את החומץ.
הם מביאים את החמץ להם שהוא ימכור. ועד ממש ערב פסח היה שם בבית ופלים, והביאו שקידי מרק.
אנשים שלא רצו שהחמץ שהם אוכלים
אצלהם. כן, הביאו את זה לבית.
אז הם שמו, אצל רב ניסים הוא נתן שישימו באיזה פינה, באיזה מחסן, אחרי זה עבר לבייסדין, הוא שם את זה בבייסדין.
נכון. בהתחלה זה היה בבית שלהם. עכשיו, הוא אומר, אני זוכר עד היום, אבא בכזה שלווה היה, כאילו אומר, בוא נפנה את כל החומץ, לפנות הכל, היה כאילו רגוע, בלי שום לחץ. בשנה אחת, אנשים גם הביאו בקבוקי וויסקי, ואחד נשבר בקבוק על הספה. כל הספה עכשיו ספוגה בוויסקי, חומץ.
חומץ גמור.
אבא אמר, מצוין, לשים בשמש, עד זמן איסור, בעזרת השם זה יתייבש, והכל יהיה בסדר. הכל ברוגע, הכל באהבה.
בנחת.
כן, בנחת. היה גם שנה אחת שאבא שלו מינה אותו שהוא ימכור את החמץ, והוא תלה, והוא היה בדיוק עם הילדים, הוא היה עסוק להרדים את הילדים, אז הוא תלה פתק אם אפשר לא לבוא בשעות כאלה. והוא פתאום רואה את רב גרשן אדלשטיין מגיע, ואיכשהו כאילו בא לפתוח את הדלת, והרב גרשן הלך. אז כי הוא ראה את הפתק שלא
להגיע.
זה לא הזמן. הוא אומר, רץ לך, ואומר לו, הרושי, והיה, כתוב, הוא אומר, כתוב בפתק שלא, אבל כמובן שלא התכוונו לרושי, רבי יושב מסתכל עליו, אז למי התכוונו? בפשטותו, מה, לא התכוונו, אולי ברור שגם אליי. לא, 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 והביא אותו לבית, ומחר את החמץ. וקיצור, סיפורי הוד מהבית של רב ניסים. שנזכה בעזרת השם בברום.
אז אתם מכרתם את החומץ כבר, רב שלם?
לא, 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 אנחנו בעזרת השם, אנחנו.
בעזרת השם.
אנחנו פה, תלמיד חוכם גדול, רב שלם זלמן הבלים.
לא לחכות לרגע האחרון, חלילה.
גם הולכים אליו, הוא מחכה לי קבוע.
כל שנה יש סיפורים על אנשים ששכחו למכור. וזו בעיה מאוד גדולה, ברגע האחרון.
מה עושים?
צריך לבאר, אז לא תמיד, ננסים למכור בכל זאת, אבל לפעמים אין ברירה, וצריך לבאר את החומץ, צריך לשרוף אותו. על רב ניסים מסופר שזה אישה אחת הגיעה ממש אחרי חצות היום שכבר אפשר למכור, ותלוי בכל מיני בנסיבות, הגיע עם ערימות של חביות של יטריות, כנראה היו מכינים הרבה...
פסטות.
הרבה לוקשן קיגל. והיא אמרה שאין לה כוח לשרוף את זה. אז הוא מנה את הבן שלו שיעמוד וישרוף, הוא מספר שזה עבר את זה, ממש עד
ה... עד השקיע.
לא, עד השקיע, הרבה, קודם, עד חצות, עבד על זה קשה. אז נזכור למכור את החומץ, רב שלם.
בדיוק. ושנזכה לחומן, אז בוחר מן הפסוחים, עזרת השם.
עזרת השם, עזרת השם. צ'אבס, צ'אבס.